הכוונה היא איזה אדם, מהאדם, איזה אדם או איזה סוג של אדם יוכל לבוא אחרי המלך, אחריי, שיוכל לעשות את ההשוואה הזאת כמו שאני מסוגל, כי הוא היה חכם והוא לא האמין שיש מישהו אחר שיבוא אחריו ויוכל לערוך את ההשוואה כמו שהוא משווה בין חוכמה לטיפשות. ומה הוא אומר פסוק 13-14? מה ההבדל בין חוכמה וטיפשות? זה כמו חושך ואור. וראיתי פסוק 13, אני שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך. יש יתרון גדול לאור על פני החושך, נכון? יש הרבה דברים שאתה יכול לעשות כשיש אור ואתה לא יכול לעשות כשיש חושך. אם אני אקח שני אנשים ואתן להם את אותה משימה, משימה שהיא קצת מורכבת, ולאחד אני אגיד לו תעשה את זה באור ולשני תעשה את זה בחושך, כמובן שזה שיעשה את זה באור יעשה את זה הרבה יותר מהר מאשר זה שעושה את אותה משימה בחושך. אז יש יתרון לאור, יתרון גדול על פני החושך. יש הרבה יתרונות לאור. באור צמחים צומחים, רוב הצמחים. כשיש אור לבני אדם יש יותר מצב רוח בדרך כלל מאשר כשיש חושך. החושך מדכא. האור בדרך כלל מביא איתו חום, בחושך יש יותר גרירות. באור אתה רואה תנועה יותר רבה בעולם החי, אנשים, חיות פועלים ביום ולא בחושך. וגם כשיש אור אתה יכול לראות סכנות, אתה יכול לראות בעיות ולהימנע מהן. אתה נוסע בכביש, באור אתה יכול לראות אם הכביש יש מקום שמסוכן לנסוע בו ואתה לא תיסע בדרך הזאת. לעומת זאת בחושך, אם אין אור אתה תיפול ואתה יכול לעשות תאונה. אז שלמה אומר, האדם החכם הוא אדם שיש לו אור, הוא רואה, הוא מסוגל לראות כמה מהלכים קדימה, ועוד שאדם הטיפש לא מסוגל לראות, הוא כמו אדם עיוור שלא רואה קדימה, ולכן הוא מסתבך בכל מיני בעיות וכל מיני צרות, הוא לא מסוגל לראות כמה מהלכים קדימה. אני בטוח שכל אחד מאיתנו, אם נשאל את עצמם, אם אני שואל פה כל אחד, אתה חכם או טיפש? כולנו היינו אומרים, אני חכם. אבל אם נודה, יש דברים בחיים שלנו, אם נסתכל אחורה, החלטות, דברים שעשינו, ובמיוחד הייתי אומר דברים אולי שאמרנו, וזה התחום שאולי הכי קשה, שלא מעידים על חוכמה. אני בטוח שלכולנו יש דברים שאנחנו נזכר אחורנית ונגיד איך אמרתי את הדבר הזה ולא היה חכם מה שאמרתי. ושלמה אומר פסוק 14, בין אם אתה חכם בין אם אתה טיפש אתה תמות. אותו מקרה לחכם ולטיפש. פסוק 15, אז כל עוד אתה חי יש לך יתרון שאתה חכם בחיים האלה, אבל בקו הסיום מוות היתרון הזה מתבטל ואתה והאדם הטיפש שווים באותה מדרגה. וזה קצת קשה לקבל את זה לשלמה לפחות, וגם אולי לנו, שאתה מביט על איזשהו אדם שנראה בעיניך טיפש ואתה חושב את עצמך חכם ואתה מרגיש שאתה הרבה הרבה מעל אותו אדם טיפש, ופתאום במוות שניכם שווים, אין הבדל בינך לבינו, לבין האדם הטיפש. אז שלמה שואל את השאלה בפסוק 15, הוא אומר, אז למה הייתי יותר חכם? מה יצא לי מזה בסופו של דבר? בסופו של דבר הגעתי לאותו קו כמו האדם הלא חכם, האדם הטיפש. כי בסופו של דבר מה שקובע הוא המצב הסופי, ואם המצב הסופי ששנינו מתים, מה זה משנה הדרך שהייתה לפני כן? כרגע שנינו שווים, אני והטיפש. אז הוא שואל, מה יצא לי מזה שהייתי חכם? בפסוק 16 שלמה אומר, לא רק שהמוות מבטל את ההבדל בין חכם לטיפש, הוא אומר גם אחרי המוות לא זוכרים את החכם יותר מאשר את הטיפש. שניהם נשכחים. כמה אנשים חכמים יש בעולם כיום? אם נלך למשל לפי נגיד מבחן פסיכומטרי, אז יש את העקומה של הפעמון, מי שמכיר את זה, שהיא שמה את רוב האנשים באמצע, ויש כמה אחוזים בודדים למטה וכמה אחוזים בודדים למעלה, 2-3 אחוז הם המצטיינים, הם החכמים. אז אם ניקח למשל מבחן פסיכומטרי ונאמר 2% מהאוכלוסייה הם חכמים, זאת אומרת שני אנשים מכל 100, יש, וניתן כל הנחה שיש בעולם 7 מיליארד איש, 2% זה 140 מיליון. 140 מיליון איש חכמים לעומת 6 מיליארד בערך 900 מיליון איש לא חכמים, לא באותה רמה. עכשיו בוא נאמר לא 140 מיליון, בוא נגיד שבכל דור יש מיליון, לא ניקח 140 מיליון, נגיד מיליון חכמים כל דור יש. מישהו זוכר את המיליון האלה? פעם שעברה ששאלתי את השאלה אם מישהו זוכר את השם של הסבא של הסבא שלו, אז מאירה ויאיר התקילו אותי והם זכרו את השם, אבל הרוב לא זכרו, ונציין שהם לא זכרו את השם של הסבתא, האישה של אותו סבא, וזה סך הכל היה הפרש של 100 שנה. אז עכשיו נשאל שאלה יותר קשה, ובואו נראה אם מישהו ידע. ניקח 200 שנה אחורה, לא 100 שנה אחורה, 200 שנה אחורה מהיום, אנחנו ב-2011, 200 שנה אחורה 1811. מישהו יכול להגיד לי שמות של 5 אנשים חכמים לפני 200 שנה? בואו תנסו לחשוב, מישהו זוכר לפני 200 שנה שמות של 5 אנשים חכמים? ניסיתי לחשוב על שאלה קצת קשה, נראה אולי מישהו בכל זאת יתקיל אותי. מישהו יודע? טוב, I rest my case, כמו שאומרים באנגלית. אז אנחנו לא זוכרים אותם, וללא ספק היו חכמים, אי אפשר להגיד שהיו טיפשים לפני 200 שנה, נכון? מישהו פה רוצה להגיד שכולם לפני 200 שנה כולם היו טיפשים? אולי הם לא הגיעו לאותו ידע שיש היום בהשכלה גבוהה, אבל היכולת להיות אדם חכם הייתה שם, והיו אנשים חכמים גם אם לא נהיו מדענים או שלא היו באיזשהו חברת הייטק. היו חכמים, אבל אנחנו לא זוכרים אותם, כמו האדם הטיפש שחי באותה תקופה שלהם, שגם אותו שכחו. אז ככה, יש אנשים ש אולי הם חכמים, אולי הם לא, אולי הם כן חכמים, שהם לא מספיק חכמים כדי ללמוד מההיסטוריה, ששוכחים את החכמים, והם בכל זאת מנסים שיזכרו אותם. אז הם רוצים שהשם שלהם יופיע על איזה בניין, על איזה רחוב, איזושהי מחלקה, איזושהי קרן, כדי שלא ישכחו אותם. אבל ההיסטוריה כן מוכיחה שבמשך השנים רחוב שנקרא על שם מסוים פתאום מחליפים את זה לשם של מישהו אחר, כיכר שנקראה בשם מסוים מחליפים אותה לשם של מישהו אחר, עיר הייתה על שם של אדם מסוים מחליפים לשם אחר. בגלל אם לא מחליפים את השם, זה לא אומר הרבה. הדור החדש שמגיע זה רק שם בשבילהם. יש אנשים שתגיד להם קינג ג'ורג', זה שם של רחוב בתל אביב, לא יגיד היה מלך פעם שקראו לו ג'ורג' או דיזינגוף, יגידו זה שם של רחוב, בכלל לא יפה לעשות, לא עושים את הקישור, זה היה בן אדם שקראו לו, ראש עיר בתל אביב שקראו לו דיזינגוף. האדם נשכח, כמה שהוא מנסה שלא ישכחו אותו, הוא נשכח. וכשאנחנו באים לישוע, אז אלוהים זוכר את השם שלנו לנצח ואף פעם לא שוכח אותנו, וזה הכי טוב. ולא לנסות שיזכרו לנו פה, כי לא יזכרו אותך פה. מעטים מאוד הם האנשים שזוכרים אותם במהלך ההיסטוריה, מעטים מאוד, אל כל המאות מאות מיליארדים מעטים זוכרים אותם. אבל הכי חשוב שאלוהים יזכור אותנו. ומה אמר האדון לתלמידים? הוא אמר, אל תשמחו שהרוחות נכנעות לכם, שמחו על כך ששמותיכם נכתבו בשמיים. שם אני רוצה שהשם שלי יזכר, בשמיים ולא כאן בארץ. שלום נסיים את פסוק 16 בשאלה. שוב הוא כאילו נדהם מזה, ואיך ימות החכם עם הכסיל? כאילו איך זה יכול להיות? הוא לא מסוגל לתפוס את זה, זה קשה לו להתמודד עם המחשבה הזאת. וההבנה הזאת בפסוק 17 גורמת לשלמה לשנוא את החיים. הוא אומר, ושנאתי את החיים, ולא רק את החיים. אחר כך פסוק 18 הוא אומר, אני גם שנאתי את כל עמלי. בפסוק 17 הוא אומר, כי רע עליי המעשה שנעשה תחת השמש. זאת אומרת, מציאות החיים, המעשה שנעשה תחת השמש, מציאות החיים רעה בעיניו. אם אין משמעות והכל הבל ורעות רוח רדיפה אחרי בלוני סבון, אז אני שונא את החיים האלה, אני לא יכול לאהוב את החיים האלה. זה מה שהוא אומר. ותשימו לב מי אומר את זה. לא אדם, תגידו אדם אני שרע לו שהוא אומר אני שונא את החיים. לא אדם שאני יודע, חולה או מסכן או אחד שסבל כל החיים שלו, או מישהו שהוא ממורמר כי הוא לא הצליח בחיים. אחד שהצליח כל מה שהוא רצה הוא עשה, והיה לו הכל, בכל זאת הוא אומר אני שונא את החיים, לא טוב לי, רע לי. כי הוא אומר אני לא מוצא משמעות בכל הדברים האלה. וטוב שנשים לב מי הוא האדם שאומר אני שונא את החיים, שזה לא סתם מישהו ש כאילו בגלל שהוא לא הצליח אז הוא אומר את זה. לא, הוא הצליח והוא אומר את זה. ועכשיו הוא מתייחס לפסוקים 18 פעלה, הוא מתייחס לצאצאים, לילדים. נראה את ההתייחסות הזאת לילדים, כי באמת רבים הם האנשים שרוצים ילדים. ומי לא רוצה ילדים? זה גם דבר טוב שאלוהים נותן, זה ברכה מאלוהים. אבל האם שם נמצא את הסיפוק ואת המשמעות, את המטרה לחיים, בהבאת ילדים? כשיש לך את הילדים, חיים עוד קטנים, זה בהחלט תקופה יפה. אני דיברתי איתה עם דודה שלי, שהיא כבר מבוגרת ויש לה כבר נינים, וכשהיא הייתה כבר מבוגרת והיו לה נינים, היא אמרה, התקופה הכי יפה הייתה כשהיו לי ילדים קטנים, שיש אין את כל הצרות ואת כל הבעיות, היא נשכה לספר על כל הדברים האלה. אז אבל זו תקופה זמנית שחולפת, ואתה גם חולף, אתה לא נשאר לנצח עם הילדים שלך. ושלמה הולך לדבר מה קורה אחר כך, כיצד ממשיכים הילדים שלך אחריך. עכשיו בפסוק 18 ו-19 הוא אומר, אני הולך לעזוב את החיים האלה והולך להשאיר את כל מה שעשיתי, כל מה שעבדתי, לזה שבא אחריי. והוא אומר, לא רק שאין משמעות לחיים שלי, אלא גם כל הדברים שעשיתי ובניתי כאן בחיים האלה, אני הולך להשאיר אותם לאיזה אדם שיבוא אחריי, כנראה ילד, צאצא שלו, ומי יודע אם הוא יהיה חכם או טיפש, והוא יערוס את כל מה שאני עשיתי. אז בעצם מה הטעם בכל הדברים האלה שעשיתי? אם יבוא מישהו יבוא אחרי מישהו ויערוס את הכל. יכול להיות ששלמה כבר, כמו שאומרים, מכיר את הסחורה שלו, מכיר את רחבעם. כולנו, מקווה שכולנו מכירים את הסיפור של רחבעם, שבמקום לשמוע על העצה של הזקנים שמע על העצה של הצעירים, ובגלל זה הוא הפסיד את עשרת השבטים הצפוניים, והממלכה נקראה לשניים. ומה שהיה לאבא שלו, הוא קלקל את זה, ושם התחיל להידרדר כל המצב הנפלא והזוהר שהגיע אליו שלמה, מאותו בן לא חכם שהיה לשלמה המלך. אז אתה עובד קשה במשך כל החיים שלך כדי להוריש כסף או רכוש, או אולי עסק מסוים שהקמת לילדים שלך, יכול להיות שהם לא יהיו חכמים והכל יראה לדמיון. אז בשביל מה התעייפת? בשביל מה רצת כל הזמן? כל זה הוביל את שלמה למצב של ייאוש. תסתכלו פסוק 20 ו-21: וסבותי אני לייאש את ליבי. זאת אומרת, המוות משווה ביני לבין הטיפש, זה כבר מייאש אותי. אחר כך המוות גורם לכך שכל מה שהיה לי עובר לאדם שיכול להיות שהוא יהיה טיפש. תניח חכם, בסופו של דבר כל מה שהיה לי עובר לאדם טיפש, וזה זה כבר גומר אותו לגמרי. את שלמה אומר, אני כבר מיואש מהמצב הזה, מהמציאות שאני מגלה בחיים האלה. הוא משתמש בביטוי, שנייה נמצא את זה, בסוף פסוק 21: גם זה הבל ורעה רבה. ככה הוא רואה את המציאות. ובעצם אנחנו מוצאים פה איזו תלונה של שלמה. הוא רוצה, בעצם רוצה להגיד, אין צדק. איפה הצדק? הצדק מבחינתו שאדם חכם יהיה לו יתרון על האדם הטיפש. לא יכול להיות שאדם חכם יקבל אותו גמול כמו אדם טיפש, ולא יכול להיות שאני חכם בסופו של דבר אדם טיפש יקבל את כל מה שאני עבדתי בשבילו והשגתי באמצעות החוכמה שלי. לא יכול להיות מצב כזה. הוא בעצם מביא תלונה על המציאות שהוא רואה אותה והתקל בה. פסוקים 22 ו-23, הוא שוב חוזר על הנושא, אומר בשביל מה בעצם מתעייף. הוא משתמש כאן בביטוי בפסוק 22: וברעיון ליבו. זאת אומרת, המחשבות, התוכניות, הרעיונות של הלב שלו לעשות דברים, את כל מה שהוא עושה, כל מה שהוא מתכנן לעשות, הוא חושב על הדברים לעשות אותם. ביום הוא עובד קשה, והוא אומר בפסוק 23, תסתכלו, כל ימיו מחאובים. ביום הוא סובל מהעבודה הקשה, וזה עד הפך תוכל לחם. עבודה זה לא דבר כיף שאתה רק יושב רגל על רגל. וחס עניינו. העניינים שאתה מתעסק איתם בעבודה לפעמים מכעיסים אותך. אני לא יודע כל אחד בעבודה שלו, אבל בדרך כלל בעבודה לא הכל הולך חלק. פתאום מתקשר מישהו, מתלונן, אתה צריך להסביר לו, ולפעמים הוא מרגיז אותך שהוא מאשים אותך, וזה לא צודק. יש הרבה עניינים כאלה בעבודה, לכולנו אני מניח, או רובנו לפחות. אתה עובד קשה, יש כעס ביום. ומה אומר? גם בלילה, נמשיך בפסוק 23, גם בלילה לא שכב ליבו. גם בלילה הלב שלך לא נח, עדיין אתה ממשיך לחשוב על הבעיות, על הפתרונות, איך לפתור דברים. נשמע לכם מוכר? זה מה ששלמה גילה, וזה באמת המציאות של החיים. הוא אומר, בשביל מה כל זה? בשביל מה? זה המסקנה שהוא מגיע אליה בפסוק 24, אחרי כל הדברים האלה. אין טוב באדם שיוכל ושתה והראה את נפשו טוב בעמלו. זאת אומרת, אם אין משמעות, הכי טוב ליהנות כאן ועכשיו, לא לחפש משמעות, לא לחפש משהו נצחי. תהנה עכשיו כל עוד אתה יכול ליהנות, זה כמה שאתה יכול יותר. וזאת הגישה של העולם כיום. רוב האנשים כיום זאת הגישה. לא מעניין אותי מה יהיה אחר כך, אני רוצה עכשיו ליהנות כל עוד אני יכול ליהנות. זאת הגישה. והגישה הזאת גם חודרת לקהילות, שזאת בעצם המטרה של החיים, ליהנות. אבל זאת לא מטרת החיים, נכון? בואו נפנה לראשונה לקורינטים 15, האיגרת הראשונה לקורינטים, פרק 15. הראשונה אל הקורינטים, פרק 15, פסוקים 30 עד 33. הראשונה אל הקורינטים, פרק 16, פסוקים 30 עד 33. ולמה אנחנו נתונים בסכנה שעה שעה? אחי, אני נשבע בגאווה שיש לי בכם במשיח ישוע אדוננו, כי יום יום אני מת. אם כדרך בני אדם נאבקתי באפסוס עם חיות רעות, מה התועלת שתצמח לי מזה? אם אין תקומת מתים, הבה נאכל ונשתה, כי מחר נמות. אל תטעו, חברת אנשים רעים תשחית מידות טובות. פולוס אומר, אם לא הייתה תחיית מתים, אם לא היה נצח, אז באמת הגישה הזאת נכונה, תהנה כל עוד אתה יכול, כי אתה עומד מת ונגמר. אבל בגלל שזה לא כך, בגלל שיש המשך מעבר לקבר, אז המטרה של החיים זה לא רק ליהנות. ואנחנו חיים בתוך העולם הזה שכל הזמן זה מה שהוא משדר לנו, ליהנות, 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 זה המטרה של החיים. אבל אנחנו צריכים לראות מה דבר אלוהים אומר, זאת לא המטרה של החיים, ליהנות. מותר ליהנות, אלוהים רוצה שנהנה, אבל זאת לא מטרת החיים. זה חשוב שנעמוד על ההבדל הזה. דבר אלוהים לא אומר אתה רק צריך לסבול. דבר אלוהים אומר אתה תסבול, אבל לא רק. אבל לא לשים את זה כמטרה בחיים, ליהנות. אנשים בעולם זאת המטרה, רק ליהנות, אבל זאת לא המטרה של החיים. המטרה שלנו זה לשרת את אלוהים. לפעמים נצטרך לסבול, לפעמים נהנה, אלוהים מכוון את חיינו. אבל גם המסקנה הזאת ששלמה אומר אז הכי טוב ליהנות, הוא גם מוצא בזה בעיה, המסקנה הזאת שהוא הגיע אליה. תסתכלו מה אומר פסוק 24, בסוף פסוק 24, גם זו ראיתי אני כי מיד האלוהים היא. זאת אומרת, נכון, הגעתי למסקנה שהכי טוב זה ליהנות, אבל הבנתי שזה לא תלוי באדם, זה תלוי באלוהים. נכון, הבריאות, הכסף, האפשרויות, הנסיבות של החיים, המצב רוח, תלוי הרבה דברים שתלויים באלוהים ולא באדם עצמו. אז גם אם האדם אומר טוב, אני רק יהנה בחיים שלי, זה לא תלוי בו, זה תלוי באלוהים, כי יש דברים שאתה לא שולט בהם. אז גם זה עוד בעיה ששלמה מוצא בכל המסקנות והשובות שהוא נותן לעצמו. אנחנו רואים כאן ששלמה מסתובב, הוא חושב, הוא מנסה למצוא תשובה, ושנבין שמדובר פה באדם שמסתכל תחת השמש, כמו שאמרנו בשיעור הראשון, מנסה למצוא תשובות תחת השמש בלי לראות שיש חיים מעבר לחיים כאן. ובגלל זה אתם תראו אותו מסתובב במסקנות כמו אדם בעולם בעצם, שאין לו את התשובה הברורה ואת ההבנה הברורה של מטרת החיים ומה אנחנו עושים כאן ומה נעשה בנצח. אז כאן רואים אותו קצת מסתובב במחשבות שלו. הוא אומר בפסוק 25, כי מי יאכל ומי יחוש חוץ ממני. זאת אומרת, מי יהנה בחושים שלו יותר ממני, אני שהיה לי הכל. ואם אני, כפי שראינו בתחילת פרק 2, שהיה לי את הכל ונהניתי אולי יותר מכל אדם אחר, מצאתי שהכל הבל הבלים ולא מצאתי סיפוק במשמעות בהנאות האלה, אז אולי בכל זאת ליהנות זאת לא המטרה של החיים. אנחנו רואים כאן שהוא עושה דיון בעצם, מנסה למצוא משמעות, והוא פשוט מציג לנו את כל המחשבות שלו, ואלו הם המחשבות שעוברות גם על אדם בעולם שמנסה למצוא משמעות. ובפסוק 26 הוא משתף אותנו עם תופעה שהוא גילה בחיים, תופעה שכנראה הוא ראה שחוזרת על עצמה. הוא אומר שיש אדם שטוב לפני אלוהים, ירא אלוהים, ואלוהים נותן לו חוכמה, נותן לו דעת, נותן לו שמחה, ויש אדם שהוא חוטא והוא רק מנסה לאסוף יותר כסף והנאות בעולם הזה ברכוש. בשביל מה? סוף פסוק 26, לתת לטוב לפני האלוהים. אז בסופו של דבר אלוהים גורם לכך שכל מה שהאדם עשה זה יעבור למישהו אחר שאלוהים רצה שיקבל את זה. זה מה שהוא ראה. זאת אומרת, איפשהו פה אנחנו רואים ששלמה מבחין, רגע, יש פה משהו. אדם שיראה את אלוהים הוא שמח. יכול להיות ששלמה ראה אנשים כאלה שאולי הם לא עשירים כמוהו, אין להם 1,000 נשים והם שמחים יותר ממנו, והוא מציין את התופעה הזאת. אבל עדיין הוא עוד לא מגיע למסקנה הסופית של פרק 12. הוא עדיין ממשיך בהתדיינות על משמעות החיים, אבל כאן אנחנו רואים איפשהו שהוא ראה משהו, הוא מבחין למשהו שמצביע לכיוון מה בעצם מטרת החיים, שתצליח לראות את אלוהים ואז תהיה שמח. והוא מסכם את הקטע, גם זה הבל ורעות רוח, עדיין הכל בעיניו חסר משמעות. מה נוכל ללמוד מהקטע הזה, מהקטע שקראנו היום? קודם כל נוכל ללמוד ענווה. אנחנו כולנו החכמים לא שווים יותר מהטיפשים. דבר נוסף, לא לנסות לחפש סיפוק ומשמעות בחיים על ידי רדיפה אחרי חוכמה וידע. זה לא אומר שזה רע ללמוד, אין בזה שום דבר רע ללמוד, אבל אם זאת מטרת החיים שלנו ושם אנחנו חושבים שנמצא את הסיפוק בלימוד ובידע, אנחנו נתאחזה ונגלה, כמו שדיברנו קודם, שאנחנו בעצם רדפנו אחרי בועת סבון, אחרי רוח. הקטע הזה מעלה דיון בנושא של ירושה. למי אני מוריש ומה אני מוריש כאשר אני מת? נכון? הוא אומר, מה, אני ימות ויוריש את הכל למישהו ואולי הוא יהיה טיפש? ויש פה כמה שאלות. אני שמעתי דרשות על כך, ויש מאמינים שאומרים שאם יש לך ילדים לא מאמינים, מה פתאום שאתה תוריש להם ירושה? שהם ילכו ובזבזו את זה סתם? אז זה דיון, זאת שאלה פתוחה, אני לא הולך פה לקבוע להגיד אם זה נכון או לא נכון. אני רק יאמר ש בסיפור של הבן העובד, הוא נתן לו את החלק בירושה לאותו אחד שלא היה מגיע לו, והוא הלך ובזבז ועשה סתם בדרכים לא ראויות, השתמש בכסף של אבא שלו. אז וגם אם אני בתור מאמין, זה היה לי לומר, אבא לא מאמין, הוא הוריש לי, אני שמח שהוא עשה ככה, איך ירגיש בן שלי או ילד, ילדה שלי, אולי תהיה לא מאמינה, שאני בתור מאמין לא מוריש לה? אז יש פה שאלה לדיון שכל אחד צריך להחליט בעצמו כאשר הוא יגיע לשלב הזה. אנחנו עוד לא, אולי אנחנו קרובים לכך, אולי רחוקים מהרגע הזה, אבל זו שאלה למחשבה. גם מעלים את השאלה, האם זה נכון להוריש את הכסף שלנו לאחר שאנחנו מתים לאיזשהו ארגון משיחי או קהילה? ורבים אומרים, אתה מוריש את הירושה שלך לאיזשהו ארגון משיחי או אפילו נגיד בית ספר תנכי, ואחרי שאתה מת פתאום בית ספר תנכי הזה מתחיל ללמד דברים שסוברים את הכתובים, שהעולם למשל לא נברא בשישה ימים, שישוע היה בסך הכל אדם שעשה טעויות וכל מיני כפירות, ואז אתה אומר, בעצם למה הורשת את הכסף למקום כזה? או קהילה, קהילות משתנות. היום יש קהילה עם לימוד בריא ונכון לפי דבר אלוהים, בעוד 50 שנה הדברים משתנים, אנחנו רואים את זה מול העיניים. זרם מסוים שמגדיר את עצמו בשם מסוים היום, זה לא אומר מה שזה אמר לפני 50 שנה. ואני מכיר קהילות כאלה שמישהו אומר לי, אני הולך לקהילה מסוימת, ואז אני אומר, אני יודע מה הם מאמינים, פתאום אני שואל אותם מה אתם מאמינים, בכלל כיוון אחר. לפעמים זה גם לטובה, אבל רוב הפעמים זה מתדרדר. אז האם זה חכם להוריש למשהו שאתה לא יודע מה יהיה אחר כך בעתיד? או ש פשוט בואו נבזבז את הכסף על עצמנו ולא נוריש לאף אחד, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה אחר כך. מישהו סיפר שבארצות הברית היה איזה סטיקר על מכוניות שהיה כתוב, אני מבזבז את הירושה של הילדים שלי. אולי זאת החוכמה, כי אני לא יודע מה הם יעשו עם זה, אז בואו לפחות אני אענה מהכסף, לא חבל שאני אתן את זה לאיזה ילד שאחר כך סתם מבזבז את זה. דבר אלוהים מלמד אותנו שאנחנו כן צריכים לדאוג לילדים, לדור הבא, ולא לחשוב רק על עצמנו. ודבר אלוהים מלמד אותנו שאנחנו כן צריכים לתרום למען עבודת אלוהים, ולא רק לשמור את הכסף שלא נותן לנו לעצמנו. מה שנותן לנו אנחנו צריכים בחזרה לתת לו. ויש גישה שאני חושב שהיא גישה טובה ובריאה, שהכי טוב שתפעיל את הכסף שלך למען אלוהים כל עוד אתה חי, ושאתה יכול לראות איזה שימוש נעשה בכסף, ואז אתה יכול בטוח, הנה עמלתי, עבדתי קשה, תרמתי, ואני יכול לראות איזה שימוש נעשה בכסף. לא משהו שבעוד 50 שנה שאני לא יודע אם ילך לאיזה כיס של מישהו סתם בשביל שהוא יישב כל היום ולא יעבוד ויגיד שהוא משרת את אלוהים. זה משהו שאני רואה, הנה זה הולך לשירות אלוהים באמת, אני בודק את זה. ואני רוצה להדגיש, זה קצת סוטה קצת מהנושא, אבל להדגיש את הנושא של החשיבות שיש לכל אחד מאיתנו לבדוק מה השימוש שנעשה בתרומות שאנחנו תורמים למען אלוהים. כי אני מניח שרובנו תורמים למען אלוהים, למען עבודת אלוהים, אבל זה לא מסתיים בזה שתרמת. אתה צריך לברר מה השימוש שנעשה בכסף. אנחנו מוצאים בברית החדשה שכאשר שלחו תרומות לקהילה בירושלים, אז שלחו מאמינים מהקהילות באזור אסיה שיבדו שהכסף באמת הולך לאותה מטרה. זאת אומרת, לא סתם נתנו בעיניים עצומות ואמרו אנחנו עושים את זה באמונה ומה שיהיה, לא, וידעו שזה הולך למטרה, אותה מטרה חשובה שבאמת משרתת את אלוהים. אז כשאתה תורם חשוב שתבדוק מה נעשה עם הכסף שלך, שבאמת זה לא ייכנס לכיס של מישהו שלא עובד או שרק נהנה מזה שאתה תורם. ופה אני עושה איזשהו פרומושן לאספה הכללית של העמותה פעם בשנה, שזה חשוב שכולם יבואו ותראו מה עושים עם הכסף שלכם. אל תהיו פריירים. מה זה, אתה תורם ואתה לא רואה מה עושים עם הכסף שלך? לך תדע, אולי זה נכנס לכיס של מישהו. בוא ותראה, בוא ותשאל שאלות, תגיד למה, למה הכסף הלך לשם ולא לשם. כמובן תעשו את זה בעדינות, אנחנו לא רוצים שיתקפו אותנו, אבל בואו תראו לאיפה הולך הכסף, ובואו תהיו שותפים ותגידו רגע, אולי אפשר אחרת. ויכול מאוד להיות שתתנו איזושהי עצה שהיא נכונה ויישמו אותה. לא רק לתת, תבדוק מה קורה לכסף שלך, שבאמת זה הולך לשירות אלוהים. אז בנושא של ירושה, באמת אני חושב שהעצה הכי טובה, יש לך אפשרות לתרום, יש לך מה לתת, תן, ותן עכשיו שאתה חי, ותוודא לאן זה הולך, ובאמת שזה הולך לשירות אלוהים. נקודה אחרונה שרציתי לסיים איתה מהקטע הזה, אנחנו לא נקראים כמאמינים לחיים קלים, חיים רק של הנאה. פולוס אומר במעשה השליחים, דרך צרות רבות אנחנו צריכים להיכנס למלכות אלוהים. יש הרבה פסוקים אחרים דומים, כל מי שרוצה לחיות חיי חסידות במשיח ישוע ירדף, פסוקים שאם נודה, גם אני מודה בכך, לא תמיד כיף לקרוא אותם, כי אף אחד לא רוצה לסבול, אף אחד לא רוצה קשיים, אף אחד לא רוצה רדיפות, אף אחד לא רוצה ניסיונות. כתוב שאנחנו גם צריכים לעבור ניסיונות, אין מה לעשות, זה האמת של דבר אלוהים וזה האמת של המציאות. החיים הם לא רק הנאות, אבל בכל זאת, למרות שיש את הקשיים ואת כל הניסיונות והרדיפות והבעיות, אנחנו כן נקראים לחיות חיים שמחים, שמחו באדון בכל עת. אנחנו כן נקראים ליהנות ממה שאלוהים מברך אותנו, אבל שהשמחה לא תהיה תלויה בהנאות. או בכמה אני אענה, או כמה פעמים אני ישיג הנאה מסוימת. המאמין השמח הוא זה שלומד לשמוח במה שאלה נתן לו, להסתפק במה שאלה נתן לו. כתוב באל העברים, רחקו מאהבת כסף ושמחו בחלקכם. אלוהים רוצה, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, שנהיה שמחים עכשיו, ושזה לא יהיה תלוי אם אגיע לאותו נקודה שבה אענה או אצליח לקנות את הדבר הזה או האחר. רוצה שתהיה שמח עכשיו במה שאותן לך, תברך את אלוהים, תודה לו, ותהיה שמח בחלקך. בואו נסיים בתפילה. אז אם היקר שבשמיים, תודה לך על דברך, תודה לך על האמת שאנחנו רואים בדברך, תודה לך שאתה מראה לנו בספר קהלת כיצד אנחנו בני האדם חושבים בלעדיך, כיצד אנחנו חושבים בלי דברך שמיישר את המחשבות שלנו. אנחנו מתפעלים אבינו שבשמיים, שתעזור לנו ללמוד את כל הלקחים שקראנו בקטע של היום וליישם אותם בחיים שלנו. ועזור לנו אבינו שבשמיים, כאשר אנחנו נפגשים אנשים לא מאמינים, להפנות את תשומת ליבם, שגם הם יחשבו אחרי מה הם רוצים, ובעצם איזה משמעות יש לדברים שהם רוצים אחריהם כל כך יום ולילה בלי מנוחה. תעזור לנו לספר להם על השלום והמנוחה האמיתית שיש בישוע המשיח, שאנחנו כבר לא צריכים יותר לרוץ כי קיבלנו את הכל. נבינו שבשמיים, תהיה עם כל אחד מאיתנו בשבוע שלפנינו, תעזור לנו לחיות למטרה שאתה הצבת לפנינו, לתת לך כבוד ולפאר את שמך. אנחנו מתפעלים בשמו של ישוע המשיח. אמן.